כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אורז נגד איידס. שחקן חדש במלחמה במחלת האיידס, אורז מהונדס גנטית. כן, כן, זו לא מתיחה ולא ניסיון לקדם מחירות של אורז. על פי ארגון הבריאות העולמי, בעולם חיים היום 37 מיליוני בני אדם הנושאים את נגיף ה-HIV. הוא זה שגורם לאותה תסמונת. חוקרים מארצות הברית ומבריטניה וגם מספרד טוענים שאורז מהונדס גנטית או חלבון שמופק מאותו אורז עשויים לסייע להילחם בנגיף ה-HIV ואף לנטרל אותו. כך פורסם בכתב העת של האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית. אנחנו מיד ננסה לתהות על קנקנה של הידיעה מעט מוזרה הזו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז ואיתי באולפן שניים. ראשית, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, שלום לך, שנמצא איתנו, הנה עכשיו שומעים אותך, והכימאית דוקטור מירב גבע, גם היא ממכון דוידסון, ומורה בתוכנית כימיה ברשת, מיד נבין גם מה זה, שלום לך.
בוקר טוב.
ואיתם אנחנו נדבר על בריכה וים, קרם הגנה, כל מה שצריך לדעת על העניין הזה, למה יש לנו אור ברווז כשקר לנו, מדוע האור שלנו מתכמת במים, על הפיזיקה של השחייה, האם אסור לאכול לפני שחייה או שדווקא ההפך, ומדוע שורף לנו בעיניים, העיניים שורפות אחרי שחייה בבריכה. ונעסוק בעוד עניינים, ואנחנו עדיין באווירת קיץ, מצילים את האבטיח הישראלי. אם נדמה לכם שהאבטיחים שאכלתם בעבר בישראל היו טעימים יותר, אתם צודקים ובגדול. מסתבר שהאבטיחים הותקפו בשנים האחרונות על ידי וירוסים שפגעו באיכות הפרי ובטעמו של הפרי, ובחלק מהמקרים אף חיסלו מקשות אבטיחים שלמות. הווירוסים מועברים על ידי חרקים, הישר לאבטיחים, ואלה גרמו לנזקים כבדים ולאובדן אמון של הצרכן באבטיחים, ואכן יש ירידה של 40% ברכישת אבטיחים בישראל, אבל אסור להרים ידיים, ודאי לא החברים במכון וולקני שהתגייסו להציל את האבטיח הישראלי. ועוד ידיעה מרעישה ומסקרנת, גנים עוברים לא רק מהורים לצאצאים, אלא קופצים בין מינים שונים ואפילו בין צמחים לבעלי חיים, והתופעה הרבה יותר רחבה ממה שחשבנו. כך פורסם בכתב העת גנום ביולוג'י על ידי חוקרים מאוניברסיטת אדלייד שבאוסטרליה. קפיצת הגנים הקפיצה את האבולוציה, זאת אומרת זרזה אותה. אנחנו מיד גם על הידיעה הזו, אנחנו נתהה על קנקנה של הידיעה הזו. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה שלנו היא ליטל אמירן. תודה רבה לדי-ג'יי אלון מקלר על הביצוע הטכני וליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי או כאן עוד, ולא רק לשלושה שיודעים, לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. היישומון חינמי הוא נמצא אצלכם בטלפון וחנות האפליקציות שלכם. אז ראשית נעת את הקצב. טוב, אנחנו נמצאים כאן עם דוקטור ארז גרטי והכימאי דוקטור מירב גבע ממכון דוידסון, אבל גם הזכרתי שאת מורה בתוכנית כימיה ברשת. אנחנו כבר בבריכה וים לפי רחשי הרקע, וזה בסדר גמור. מה זה כימיה ברשת?
כימיה ברשת זה תוכנית של מכון דוידסון שמיועדת ללימודי 5 יחידות לבגרות לתלמידים שאין להם בבית הספר מגמת כימיה. בתי ספר קטנים, בתי ספר שבפריפריה, שאין להם מורים לכימיה, או שאין מספיק תלמידים כדי להחזיק מגמת כימיה.
אז אתם זה אוטסורסינג של הוראת 5 יחידות כימיה?
אוטסורסינג זה מילה פחות מתאימה. אנחנו נותנים אלטרנטיבה למי שאין את זה בבית הספר, באמת כדי לתת לכל תלמיד שרוצה הזדמנות ללמוד כימיה לבגרות.
אבל זה לא, זה דרך בית הספר או זו בחירה של התלמיד? זאת אומרת, זה משהו
בחירה של התלמיד בשיתוף פעולה עם בית ספר. אנחנו דורשים שיהיה אישור של בית ספר, שתהיה הסכמה מטעם בית ספר, חייבים שיתוף פעולה.
טוב, אוקיי, אז זה עניין, תודה. תודה רבה. מי שרוצה. כל הכבוד. מי שרוצה יכול.
בדיוק.
אוקיי, בואו נדבר בבקשה על בריכה וים. נתחיל מקרם הגנה. קדימה, קרם הגנה.
אז כן, קרם הגנה זה הדבר הזה שאנחנו מורחים על האור בשביל להגן על עצמנו מפני השמש.
ולאחרונה אומרים שזה הורס את הים, את שוניות האלמוגים וכולי. יצאו נגד זה.
יכול להיות, יכול להיות. בואו נתחיל מזה שבראש ובראשונה זה מגן עלינו. זאת אומרת, המטרה של קרם ההגנה, או מסנן הקרינה, זה לסנן את קרינת ה-UV, הקרינה אולטרה סגולה, מסוכנת, שמגיעה מהשמש, ושיכולה לגרום לסרטן האור. הצורה שזה מסנן, אתם בטח מכירים, יש את הקרם השקוף, את הקרם הלבן, יש שני סוגים, אז הקרם הלבן נותן לנו הגנה פיזית. זאת אומרת, אנחנו מכסים, כאילו מכסים את היד בשכבה של משהו, שכבה אטומה, שמחזירה את קרני האור, ומונעת מהם לחדור לתוך האור שלנו, ומחזירת קרני האור באלף, ומונעת מהם לחדור לתוך האור בעין.
ממש מכסים את האור במשהו שמחזיר
כאילו
את לבש, האור.
כאילו, בעל, לבשנו, כן. כן, כאילו לבשנו איזושהי שכבה.
אוקיי.
לעומת זאת יש את, את הקרם השקוף, בדרך כלל מגיע כתרסיס, שמשפריצים על האור, והוא נספג בתוך האור ושם הוא מגן עלינו. זאת אומרת, קרני האור נכנסות, פוגעות באיזושהי מולקולה, היא סופגת אליה את קרני השמש, וככה מגינה עלינו.
אז מה היתרון בו? הוא רק אסתטי?
שניהם טובים, שניהם עובדים. בדרך כלל גם הרבה פעמים, יש גם הרבה תערובות, כל מיני קרמים שמכילים גם וגם. הקרם הלבן הוא יותר שמנוני, הוא יותר, הוא אולי פחות נוח לחלק מהאנשים, אבל הוא מגן מיד, בעוד שהשקוף צריך לתת לו איזה 20 דקות להיספג.
אז... וואו.
כן, חשוב. גם הכמויות, אנשים הרבה פעמים שמים הרבה פחות ממה שהם אמורים לשים. יש הנחיה, נדמה לי, משהו כמו 10 כפות או משהו בסגנון הזה, למרוח כמות נדיבה על כל דבר שפונה לשמש.
מעניין שמדדו את זה בכפות, כאילו זה מתכון של...
כן.
תראה, אוקיי.
עכשיו, יש גם את המספר הזה, את ה-SPF.
נכון, מקדם ההגנה, לא כן.
בדיוק, מקדם ההגנה, שמבחינתנו הרי לכאורה כמה שיותר גבוה יותר טוב.
כן, למה לא כולם עובדים עם 1,000 וזהו, אנחנו רוצים להגן על עצמנו מפני.
אז מה שהמספר הזה אומר זה למעשה כמה קרינה צריך בשביל שתקבל קביעה כשאתה שם את הקרם הזה. לצורך העניין שיש לך קרם מספר 15, אתה מגן על עצמך ממשהו כמו, לא יודע, 94% מקרני השמש.
כן.
כשיש לך 30, יש לך הערכה כמה, פי כמה יותר זה? זה נשמע שלכאורה פי 2.
כן,
אבל לא, זה הבדל בין 94 ל-97. הבדל, כמו שאתה שומע, מאוד, מאוד דרמטי. על הנייר, באופן תיאורטי, ככל שתשים קרם מספר יותר גבוה, הוא יגן עליך ליותר זמן מיותר קרני שמש. אבל,
כן.
אתה מזיע, אתה נכנס למים, האור שלך נוגע בכל מיני דברים, והקרם הולך ויורד, בכל מקרה כל שעתיים צריך לשים. אז מה שקורה שקרם מספר 50, 60, 80, תיאורטית הוא יותר יעיל, אבל מעשית...
להודות לך שהתרחקת מהבריכה, כי פתאום הפסיקו לשמוע אותה. תודה לך, די-ג'יי מקלר, על ה... או, יופי, תודה. אוקיי, כן.
ככל שהמספר יותר גבוה, לכאורה הקרם יותר יעיל, אבל מעל 30 זה די אותו דבר, כי כל שעתיים צריך לשים קרם הגנה, שכבה
נסת גם ככה. כן, יש הוראה כזו, נכון? שכבה כפולה, כל שעתיים, משהו כזה, כן. אז שוב תסביר לנו רק על הסולם עצמו, זאת אומרת, מה ההבדל בין הגנה שכתוב
המספר, עליה? זהו, המספר הזה אומר פשוט כמה קרני שמש הקרם הזה יכול לספוג לתוכו. זאת אומרת, כמות קרני השמש שפוגעת בנו היא עקבית ופחות או יותר רציפה, ואפשר לקמת את הדברים האלה ולהגיד שאוקיי, הקרם הזה יגן עליי מרוב קרני השמש לשעתיים הקרובות, אז מבחינה הזאת אני מסודר.
למעשה, מה הבעיה עם קרני שמש והאור שלנו? למה זה כל כך נורא?
בקרני שמש יש קרינה שנקראת קרינה אולטרה סגולה.
כן.
זאת קרינה שעלולה לגרום לנזקי DNA לגוף שלנו. DNA הוא חומר התורשתי שנמצא בתוך התאים שלנו, ואם נגרם לו איזשהו נזק, הנזק הזה יכול לגרום לכל מיני שיבושים, כל מיני בעיות, סרטן במקרה מסוימים.
אם הוא משתכפל מהר ללא
בדיוק,
שליטה,
נכון.
כן.
נמצא קשר ישיר בין חשיפה מוגזמת לשמש לבין סרטן, זה דבר שהוא ידוע והוא מוכר, ולכן אנחנו חייבים להגן על האור שלנו, במיוחד במדינה חמה כמו שלנו.
אז כן, שווה למרוח קרם
כן,
הגנה,
ואפילו... בהחלט כן.
נכון.
בכל פעם שיוצאים מהבית... לא רק שהולכים לים ולבריכה.
זהו, יש איזה עניין כזה, אני מכיר את זה.
גם על כפות הידיים, גם על הפנים.
אבל זה לא מרגיש קצת אובססיבי, קצת, את יודעת, אם פסיכיאטר רואה את זה, הוא אומר, קצת אובססיבי. רק יוצא מהבית, מורה קרם הגנה, כולה הולך למכולת.
עדיף שהפסיכיאטר יקרא לנו אובססיבי, מאשר שהרופא יקרא לנו עם מלנומה.
אם צריך לבחור, גם אני הייתי בוחר באפשרות הזאת. טוב.
דרך אגב, משהו נוסף, יש כמה סוגים של קרני UV. יש את ה-UVA, UVB, UVC.
אוי, נכון!
נכון?
רגע, נכון, אתה צודק, זה טוב שהעלית את זה.
אז אני אתחיל מהסוג קרינה הכי מסוכן.
רגע, רק שוב נזכיר, זה אולטרה-ויולט, אולטרה-סגול. זאת אומרת, מה שנמצא מעל סגול שאנחנו רואים, זו קרינה שאנחנו כבר לא רואים. זה בעצם סוג של צבע שאנחנו לא רואים, והוא כנראה מלא בקרינה.
כי זה אחרי הסגול.
הוא בתדר גבוה.
הוא בתדר גבוה, והוא מכיל יותר אנרגיה, נקרא לזה. זאת אומרת, הוא קרינה יותר חזקה. אז יש את ה-UVC שהאטמוספירה שלנו מסננת עבורנו, אז ממנה אנחנו פחות צריכים לדאוג, זה גם הסוג הכי מסוכן. יש את ה-UVA וה-UVB. כשאתם מסתכלים על קרם הגנה, תסתכלו, תוודאו שכתוב שהוא מגן גם UVA וגם UVB.
שמה ההבדל ביניהם?
ההבדל ביניהם זה שוב, בעוצמת הקרינה. UVB יותר חזק, יותר מסרטן. ה-UVA נקשר להזדקנות האור, יש איזשהו קשר גם לסרטן.
מי שלא פוחד מסרטן, אם יש אנשים כאלה, שווה גם לפחד מהזדקנות האור. כי כולנו יודעים, כולנו מכירים תיירים שאובססיביים, אני בכוונה מלכלך על עמים אחרים,
כן,
שאוהבים כמובן קרינה מוגזמת ומתקמטים במהירות.
אתה תצחק, אבל יש אנשים שדואגים למראה של האור שלהם יותר מאשר לבריאות שלו. אז הזדקנות של האור קמטים, יש אנשים שזה מפחיד אותם יותר מסרטן.
הפסיקו להשתזף.
זה המחיר של שיזוף. זאת אומרת, מה שבטווח המיידי אנשים מגדירים שיזוף כמשהו יפה בדרך כלל, המחיר של זה הוא שאחר כך האור מתקמת, מזדקן,
כן, אם אתה חושב, מה זה שיזוף? זה מנגנון הגנה של הגוף. הגוף מגן על עצמו מפני קרני השמש, הוא מבטא יותר פיגמנט, יותר צבע שאמור להגן עליו.
המנגנון הזה של הפיכת האור לכהה יותר,
זה סוג של קרם הגנה טבעי, אפשר להגיד.
עד רמה מסוימת.
עד רמה מסוימת ומאוד מוגבלת. גם אנשים כהי אור צריכים לשים קרם הגנה. אבל אנחנו כאילו מכניסים את הגוף לסטרס, גורמים לו להגן על עצמו בשביל לראות יותר יפים. זה נראה קצת אבסורד.
מי המציא את הדבר הזה שזה יותר יפה?
לא אני.
מי אחראי? השיגו לי את מהצבע, את איש האופנה הזה.
היה איזה סיפור נורא נחמד על איזשהו נהג מסעית אמריקאי, שכל בוקר היה נוסע בכיוון אחד, חוזר בכיוון אחר, ולאורך זמן שמו לב שהפנים שלו, חצי מהם מקומטות יותר מאשר חצי השני, יש תמונות של זה באינטרנט, תגגלו את זה, זה מדהים.
וואו.
הקרני שמש חדרו דרך הזכוכית של החלון של המסעית, הזכוכית מסננת חלק מקרינת ה-UV, לא את כולה, פגעו בפנים שלו, ואפשר לראות שהצד שפונה לחלון, וגם היד שלו, יותר מקומט מהצד השני.
וואו.
זה פסיכי.
אורז נגד איידס. שחקן חדש במלחמה במחלת האיידס, אורז מהונדס גנטית. האם זה אמיתי? מיד נבדוק. על פי ארגון הבריאות העולמי, בעולם היום חיים כ-37 מיליוני בני אדם שנושאים את נגיף האיידס, שהוא זה שגורם למחלה, את נגיף ה-HIV, אני מדייק, אתה צודק. חוקרים ארצות הברית מבריטניה ומספרד טוענים שאורז מהונדס גנטית או חלבון שמופק מאותו אורז עשויים להילחם בנגיף ה-HIV, ואף לנטרל אותו ודאי להילחם בסימפטומים של התצמונת הזאת. אנחנו מיד רוצים לדבר על מה שפורסם בכתב העת של האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית עם דוקטור איציק לוי, מנהל היחידה לאיידס ומחלות המועברות במגע מיני, המרכז הרפואי שיבא תל השומר. שלום לך.
שלום רב.
טוב, אני אמרתי את מה שכתוב לי לומר, אבל אני רוצה אישור לדברים, כי זה קצת נשמע מופרך.
תשמע, אתה מציג את זה כמו מדע בדיוני. כשאני שומע את זה, אני ממש נפעם ונדהם, אבל האמת שאני קראתי גם את המאמר בג'ורנל של האקדמיה, וזה פשוט רעיון מבריק.
אז מהו הרעיון? בוא הסבר לנו, אם תוכל.
אז ככה, קודם כל, למה בכלל צריך להתחיל לעשות תרופות באורז, ותרופות לעץ זה לא הדבר היחיד שמנסים איכשהו לשדך בינו לבין אורז. לייצר תרופה היום זה אחד הדברים העיקרים בעולם. זאת אומרת, לפתח אותה, לאחר מכן לבדוק אותה, לחקור אותה. ולכן מנסים כמובן למצוא דרכים איך להוזיל פיתוח של תרופות, ולאחר מכן את הייצור שלהם. לקחת איזשהו דגן, ובמקרה הזה אורז, ולנסות לייצר בתוכו תרופה, זה קודם כל יוזיל אותה בצורה שבאמת היא תהיה נגישה לכל אדם בעולם. כי הרי מה קורה עם איידס? זאת מחלה שהיום אנחנו בישראל ובמדינות העשירות יכולים רק להיזכר איך היא נראתה פעם. רובנו לא יראו עוד פעם את המחזות זווה כפי שהיינו רגילים, כי יש לנו תרופות שגרמו למחלה להפוך להיות מחלה כרונית, כן. שניתן לחיות איתה בשלום עד 120. אבל התרופות האלה סופר יקרות ואינן נגישות לרוב האנשים בעולם. ולכן אם נמצא דרך לייצר תרופה בצורה מאוד זולה, שתהיה נגישה לכולם, זה שיחוק בהחלט רציני.
זאת אומרת, אפשר יהיה לייצר את התרופה לנגיף באמצעות אורז?
מה שקורה זה שמשתילים בעצם גן בתוך האורז, שגורם לאורז לבטא את אותה תרופה. זאת אומרת, נקרא לזה בלשון יותר פשוטה לייצר אותה. ואז אפשר לקחת את האורז, ובעצם לעשות ממנו משחה, ואת המשחה הזאת להשתמש בה כתרופה. ופה רק באמת היה איזשהו אי דיוק כנראה,
כן.
וצריך להבין, כרגע עוד לא מדובר בתרופה שהמטרה שלה היא לטפל בסימפטומים, כמו שנאמר.
היה כתוב, מה שאני קראתי או הבנתי, שזה גם טיפול בסימפטומים וגם בניסיון להילחם בנגיף, אבל מה נכון באמת?
נכון, נכון, הטעות היא לא שלך.
לא, זה בסדר.
הטעות היא במה שנכתב שם.
כן.
המטרה כרגע היא למניעה. מה שנקרא PrEP, כלומר Pre-Exposure Prophylaxis. כיום, גם בישראל ובכל, שוב, מדינות המערב, לאנשים שנמצאים בסיכון, יכולים לקחת תרופה שנקראת תנופוויר, אמטריציטבין, לקחת אותה פעם ביום או סביב מגע מיני, ובעצם להימנע מהדבקה. כשאנחנו הולכים לאזורי עולם שבהם נדבקים 2 מיליון איש בשנה, יש למניעה אפקט מאוד מאוד חשוב.
כן.
עכשיו, מה שקורה זה שמאותם גנים שמשתילים בתוך האורז, הם מייצרים למעשה נוגדן ועוד שני סוגי חלבונים שמכונים לקטינים, שמסוגלים בעצם לתקוף את הנגיף ולמנוע ממנו להיצמד לתוך התא שאותו הוא אמור להדביק. כאשר לוקחים והופכים את האורז שמבטא את התרופות האלה למשחה, ומורחים אותם במקומות הנכונים, במקומות החדירה, בנרתיק, בפי הטבעת, בעצם הוא יכול למנוע מנגיף ה-HIV את ההדבקה. ולכן כרגע בעצם כל המחקר הוא יותר לכיוון מניעתי. עכשיו, אין ספק שאם הדבר הזה יצלח, יהיה אפשר גם בעתיד לחשוב על לייצר תרופות. ושוב, כמו שאמרתי, תרופות לא רק ל-HIV, אלא תרופות בכלל. ויש לזה משמעות ענקית.
כבר יש תרופות שמופקות בתהליך של הנדסה גנטית יצורים כלשהם?
ברור,
נכון?
ברור. אנחנו עושים משהו... את זה היום בתוך כן. חיידקים.
נכון.
הבעיה של לקחת את התרופות המהונדסות גנטית בחיידקים ולעשות מה שנקרא טיהור שלהם, purification, זה תהליך ארוך, ממושך ויקר בצורה בלתי רגילה. ברגע שאתה עושה את זה בתוך אורז, ואורז אנחנו יודעים כבר אלפי שנים שהוא לא רעיל ושהוא ממש בסדר, ואתה לא צריך בעצם, אתה יכול לוותר על כל תהליך הטיהור, אתה בעצם הוזלת את עלות ייצור התרופה בצורה משמעותית.
וואו, אז זו הפקה של סוג של משחה מאורז שמהונדס גנטית, והמשחה הזו מונעת מנגיף ה-HIV, להידבק או להדביק את התאים או
נכון,
להיכנס פנימה.
כרגע על זה מדובר.
כן.
הם עשו פשוט מחקר וואו. באמת יוצא מן הכלל, קבוצה של חוקרים אמריקאים, ספרדים, גרמנים. הם לקחו ובדקו קודם כל את כל אחד מהנוגדנים או הלקטינים האלה בזכות עצמם. ראו שהם באמת מצליחים למנוע מהנגיף את החדירה, את ההדבקה. ואז הם לקחו תערובת של השלושה וראו שהם מצליחים למנוע. יש רק דבר אחד, צריך לזכור שכל זה אי אפשר מחר לקחת, לקנות אורז ולהתחיל לשים אותו, כן? אלא כל הדבר הזה כרגע נבחן במבחנה, ובאמת בג'ורנל הזה בדרך כלל מתפרסמים דברים כשהם עוד במבחנה, וייקח כנראה עוד כמה שנים לראות שזה באמת עובד גם בבני אדם.
טוב, אז אם בתוכניות אחרות מזכירים את האורז כמשהו שמשמש, לא יודע מה, כחלק ממתכון, אז הנה אנחנו מזכירים אותו כתרופה, או לפחות משהו שמאפשר למנוע הידבקות מנגיף ה-HIV, זה די מופלא.
ואולי רק עוד מילה אחת, זה נוגע באמת לא רק ל-HIV, אלא אם אנחנו רק במילה נזכיר את כל מושג הקיימות שמדברים עליו היום, ואיך אנחנו רוצים מצד אחד לעשות טוב, אבל מצד שני גם להישמר מלעשות רע, צריך לזכור שלהכין תרופה באורז, מנצל את משאבי כדור הארץ בצורה הרבה יותר טובה ויעילה מאשר להכין אותו, את התרופות בצורות אחרות.
טוב, אז נשמע באמת...
רווח כפול.
אני יכול לשאול שאלה?
כן, כן, דוקטור ארז גרתי, בבקשה.
היי, שלום.
שלום, שלום.
אני מדי פעם שומע כל מיני דיבורים על זה שיש אולי חיסון נגד HIV בקנה, וכל פעם אני רואה איזשהם מחקרים, אבל לא רואה שזה מבשיל למשהו אמיתי. יש לזה
עשרה? ממש לא. אחת הבעיות עם נגיף ה-HIV שהוא מאוד 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 חכם, וכל חיסון שניסו לעשות עד היום כנגדו, ישר הוא למד איך להתחכם ולעשות מה שנקרא אסקייפ, כלומר לברוח, ובעצם מערכת החיסון לא הצלחנו לחנך אותה או ללמד אותה איך להילחם בנגיף. אגב, כבר די מזמן גם משרד הבריאות האמריקאי ממש הוא מפסיק להשקיע בחיסונים, כי נראה לו שלא משם תבוא הישועה. אני ממש מקווה, אני לא רוצה לסיים פסימי, אבל אני ממש מקווה שזה לא מה שיקרה גם עם האורז שלנו.
אפשר גם שאלה לגבי האורז, מבחינה כמותית, כמה אורז צריך? כי אם זה משחה שצריך למרוח אותה כל פעם, בכל מגע כדי שהיא תהיה יעילה, צריך כמויות מאוד גדולות.
אין לי שמץ של מושג. אני הסתכלתי ככה, נכנסתי טוב למה שנקרא לשיטות, למתוד של המחקר, ואין לי תשובה על זה.
טוב, בכל, אני משער שזה תמיד כוס אורז ושתי כוסות מים, זה לא, זה היחס. טוב, אני רוצה להודות... תודה רבה לך, דוקטור איציק לוי, מנהל היחידה לאיידס ומחלות המועברות במגע מיני, המרכז הרפואי שיבא תל השומר. תודה רבה.
בבקשה, יום טוב.
טוב, נשמע מדהים.
דרך אגב, זה לא המקרה היחיד שמשתמשים באורז בו בשביל כאורז מודס גנטית כטיפול. היה גם לפני כמה שנים את הסיפור של האורז הזהוב, הגולדן רייס.
מה הסיפור שם?
שזה אורז שכשמסתכלים עליו זה נראה כמו אורז עם קורקום, זה אורז קטמטם כזה. שבמדינות עולם שלישי יש בעיה שילדים לא מקבלים מספיק ויטמין A, הגוף שלהם לא מקבלים מספיק בטא קרוטן, והגוף שלהם לא מייצר מספיק ויטמין A,
כן.
וזה מביא למצב של מאות אלפי ילדים שמתעברים, וחלק מהם גם מתים. אני לפי מה שראיתי מתחת לגיל 5-670 אלף ילדים מתים בשנה, זה מספר פסיכי,
כתוצאה
מבעיה תזונתית של חוסר בבטא קרוטן.
וואו.
עכשיו...
איפה זה נמצא בדרך כלל?
במדינות שיש בהן בעיות תזונתיות, אפריקה, מזרח אסיה.
אוקיי.
עכשיו, מה שעשו, לקחו אורז, הנדסו לתוכו את הבטא קרוטן, והילדים האלה אוכלים אורז, אז מגדלים, במקום לגדל אורז רגיל, אפשר לגדל את האורז הזה, ולהשאיר להם את התפריט בבטא קרוטן.
וזה עבד.
זה עקרונית אמור לעבוד, רק שיש כל מיני גורמים סביבתיים שמתנגדים לזה, היו סיפורים על כל מיני ארגונים ש... שורפים שדות מחקר של האורז הזה, בגלל שזה מהונדס גנטית, ומסיבה לא ברורה, יש אנשים שמתנגדים לזה.
כן, למה? כי זה מהונדס גנטית.
כי זה מהונדס גנטית, כי זה לא טבעי.
זה עדיין מפחיד את האנשים.
כן.
אבל אין מה לפחד.
גם ביות החיטה היה הנדסה גנטית, עוד לפני שקראו לזה בשם הזה.
אבל הלחם הרסת את העולם. זה פחממות ריקות. דיברנו על משחה שמופקת מאורז מהונדס גנטית ועשויה למנוע הידבקות בנגיף ה-HIV. טוב, אז אנחנו נעצור כאן ונמשיך לדבר על בריכה וים, יותר בריכה. בואו נדבר על כלור, נמצא בטבלה המחזורית, יסוד, אבל אנחנו מכירים אותו מהבריכה, משום מה שם הוא מככב.
נכון, למעשה כיום כבר לא כל כך מוסיפים כלור כיסוד. גז כלור למים. כיום משתמשים במלחים שמכילים תרכובות של כלור שעושות את אותה עבודה ומשמשות כחומר חיטוי שהורג את החיידקים ואת הווירוסים שבמים.
רגע, גם במלח בישול יש כלור, נכון? אבל עדיין...
יש יונים של כלור.
זה נטרן כלור?
בצורה אחרת.
אוקיי.
יסודות יכולים להופיע בצורות שונות. הכלור שאנחנו מכירים מה-NACL, מהמלח בישול, הוא לא... באותה צורה כמו שהוא מופיע בחומר חיטוי שמכיל כלור.
זאת אומרת שיש מלחים שמכילים כלור ויש להם אפקט מחטא?
נכון מאוד.
כן? אוקיי.
אקונומיקה זה גם דוגמה, לא?
אקונומיקה זה בעצם פחות או יותר אותו חומר שמכניסים לבריכה כדי לחטא.
כן? די. אז רגע, אז מה הנוסחה הכימית? סליחה שאני יורד פה לפרטים, אבל זו חומצה כלור? זאת אומרת, מה היא אקונומיקה?
אקונומיקה זה NACLO.
נטרן, כלורי וחמצן.
נכון.
זה החמצן עושה את כל ההבדל?
הקישור בין הכלור לחמצן עושה את כל ההבדל. הוא גורם לכלור להיות הרבה יותר פעיל, הרבה פחות יציב, והפעילות שלו היא מה שגורם להרגע.
זאת אומרת, המרחק בין מלח בישול לבין אקונומיקה הוא רק תוספת קטנה של חמצן.
כן.
וואו.
תוספת קטנה זה תוספת גדולה.
זה משנה את אופי החומר, אני משער. אוקיי, אז היום משתמשים כבר במלחים כאלה. אוקיי.
נכון, כיום משתמשים במלחים האלה, זה הרבה יותר פרקטי.
זה נשמע אבל חומר מאוד חזק מבחינת האפקט שלו, לא? האם זה לא מסוכן? הרי אומרים, תמיד מזהירים לא לגעת באקונומיקה, בידיים חשופות.
הכל שאלה של ריכוז.
אוקיי.
עניין של ריכוזים.
זה אומר שבבריכה מה יש מעט מאוד?
יש. בבריכה זה עניין של מאזן. אם נסתכל רגע מה יש בבריכה וכנגד מה אנחנו צריכים את הכלור, אז בעצם הבריכה זה דבר מאוד לא סטרילי, ולכן צריך שיהיה את החומר חיתוי. כל הזמן זה בעצם מאזן בין החומר חיתוי לבין לא לגזים עם חומר חיתוי כדי לא להרעיל, מצד שני לא לתת לחיידקים ולווירוסים.
מה יש בבריכה שהוא מסוכן? מה, הפרשות של בני אדם? אנשים עושים פיפי, זה העניין?
אנשים עושים פיפי, יש זהה מהאור, זה מלכלך, שאריות של הפרשות שונות ומשונות, או לא כל כך. ילדים קטנים שנכנסים עם חיתול, אמנם חיתולים מיוחדים לבריכה, זה לא אטום, חלקיקים של צואה, של שתן, שוב,
בריכה זה ג'יפה.
ממש. מה? אז למה להיכנס לדבר הזה? נשמע כמו
ביוטופ. גם הגנה שיורד לך מהאור.
מה עשי? מה עשי?
על זה אני לא עונה.
לא, אז למה להיכנס לבריכה?
תסתכל אחרי הצהריים.
למה ללכת עם די-ג'יי מקלר?
אחרי הצהריים שיחסים לבריכה, מה עם קצת אחורים כאלה, ויש איזו מין שכבה שמנונית למעלה, זה בדיוק מה שאתה חושב.
איזה גועל. אז ממש מכניסים מסוג של אקונומיקה.
בדיוק, מכניסים חומר חיתוי, מכניסים חומר חיתוי. תשמע, גם כשאתה חולה, גם כשנותנים לך אנטיביוטיקה, מכניסים איזשהו חומר שהורג חיידקים. זאת אומרת, זה לא צריך להיבהל מזה יותר מדי. כשזה הכל במינון נכון ובבקרה מדויקת, זה לא צריך לאיים עלינו.
היתרון בשנות ה-80, לגדול בשנות ה-80, היה שאתה לא יודע. בסדר, חלור, זה, לא יודע כמה מגעיל זה בריכה. אוקיי, אנחנו עוברים ברשותכם לפינה נפלאות המוח, והנה השאלה של שרית ז'אן מראשון לציון, האם המוח שלנו יכול לקום לתחייה? שלום לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח, באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
שאלה מוזרה.
התשובה היא בגדול שכן, התשובה לשאלתה של שרית. אנחנו כנראה לא יכולים לקום לתחייה, אבל המוח שלנו כן.
מה זה אומר?
אז שים לב לסיפור הבא. עד כמה שאנחנו כבר יודעים לומר לא מעט על המוח, אין ספק שהוא לא מפסיק להפתיע אותנו, ומומחים בעל שם עולמי בכל פעם מחדש. מדובר בבחור בן 35 שהיה שרוי במצב וגיטטיבי, מצב, אנחנו קוראים לזה צמח,
כן.
במשך 15 שנים, שזה באמת הרבה מאוד זמן, ורק ככה לשם חיזוק והבהרה, כשהמוח שלנו ניזוק בצורה משמעותית, ואנחנו באמת מאבדים מרוב יכולותינו לתקשר עם העולם, עם עצמנו, והדבר הזה נמשך מעבר ל-12 חודשים, זה לרוב נחשב למצב בלתי הפיך.
רגע, רק מבקשים ממני, אם תוכלי להתרחק מעט מהטלפון, אוקיי, או להניח ספוג על הטלפון שעשוי לסנן את הפופים, או לעבור לאולפן הקלטות, אם תוכלי לעבור לאולפן דולבי סראונד. בבקשה, עכשיו בסדר גמור. לא, לא, את נשמעת טוב, כן.
אז מה שאמרתי זה שלרוב, כשמדובר בפגיעות ראש באמת נרחבות ודרמטיות, שבגללן אנחנו מאבדים את רוב יכולותינו לתקשר עם העולם וגם עם עצמנו, לרוב כשפגיעות כאלה נמשכות מעל 12 חודשים, הן נחשבות לבלתי הפיכות. כאן אנחנו מדברים על בחור שהיה שרוי במצב הזה 15 שנים,
וואו.
לא 12 חודשים, 15 שנים, הוא נכנס למצב הזה לאחר תאונת דרכים באמת קשה, והנה מגיע צוות של חוקרים מצרפת, ומחליט לבצע ניסוי שעד כה לא נוסע, ולהשתיל בבית החזה של הבחור הזה מה שאנחנו קוראים קוצב וגלי, אנחנו קוראים לזה VNS, Vagal Nerve stimulation, קוצב וגלי. מה זה בעצם קוצב וגלי? הקוצב הזה נמצא כבר בשימוש עבור חולים אפילפטיים וחולים שסובלים מדיכאון קליני מאוד מאוד קשים שעמידים כבר לתרופות. חולים אפילפטיים גם שעמידים לתרופות אבל לא מועמדים לניתוח ראש. והקוצב הזה למעשה שולח פולסים חשמליים לעצב הווגלי, זהו עצב גולגלתי שבעצם יוצא מאזור גזע המוח ומעצבב כל מיני איברים פנימיים ומגיע אפילו עד לבטן שלנו. המכשיר הזה למעשה מגרה בעוצמה מסוימת, בתדירות מסוימת את העצב הזה, ולאחר כחודש מרגע ההשתלה, הבחור הזה מתחיל לתקשר עם העולם.
די!
לאחר 15 שנים שבהם למעשה לא הייתה שום תקשורת, הוא לא הגיב לשום דבר, הוא כמובן...
הניעו מחדש את המוח?
כן, אז יש לציין שכמובן הדבר הזה קורה בצורה מאוד הדרגתית. בהתחלה, למשל, הוא מתחיל לעקוב בתגובה לבקשה של המטפל, של אמא שלו, אחר חפצים עם העיניים, מה שהוא לא יכל לעשות כמובן קודם לכן. הוא מצליח להישאר ער, זאת אומרת זמני הערות שלו מאוד מאוד מתארכים, והוא אפילו מצליח להקשיב לדוגמה לסיפורים שהמטפל שלו מקריא לו. הוא מגיב על ידי תנועות עיניים ותנועות ראש, למשל לתנודות פתאומיות, למשל אחד החוקרים קרב אליו את ראשו בצורה ככה פתאומית, אפילו בצורה אולי שעלולה קצת להבהיל אותו, והוא כמובן מיד הזיז את הראש, זאת אומרת הוא ממש מראה אינסטינקטים בריאים, והחוקרים הללו ממשיכים לעקוב אחריו, והמחקר הזה פורסם ממש באמצע שנת 2017, צפוי להתפרסם גם מחקר המשך, אני מאמינה בתחילת 2019, וואו. עוד אין לנו את התוצאות כמובן. מה שמדהים זה שגם מכשירי דימות מוחיים מראים ממש שינוי בקישוריות בתוך המוח. הרי המוח שלנו פועל כרשת אחת שמעבירה אינפורמציה בין כל חלקיה, וקיימים המון קשרים בתוך המוח, זה הרבה פעמים סימן ללמידה, לצבירת ידע, והקישוריות הזו במוחו של אותו בחור מאוד ירדה, המון קשרים למעשה, המון יכולות לא היו בשימוש, אז הרבה מאוד קשרים פשוט מתנבנים, מתנתקים, והקישוריות הזו ממש עלתה והשתנתה, הפעילות המטבולית במוח שלו עלתה בכל מיני אזורים מאוד מאוד חשובים, שאנחנו יודעים שיש להם אחריות על תודעה, על מוטוריקה, על קשב ואפילו על זיכרון. מכשור של EEG, מכשיר שרושם את התדרים של הפעילות העצבית במוח שלנו, כן. מראה לפתע, לאחר כחודש וחצי מרגע ההשתלה, גלי תטא. גלי תטא אלו גלים, יש לנו כל מיני מקצבים של פעילות עצבית במוח, גלי תטא הם גלים מאוד מאוד חשובים, ליכולת שלנו להבחין בין באמת מצב וגיטטיבי לבין מצב שמוח כבר באמת מחזיק באיזושהי רמה של תודעה. הם מאוד אופייניים למצבי מדיטציה וריכוז וקשב פנימי מאוד עמוקים, ופתאום הגלים הללו נראים במוחו של הבחור הזה. עכשיו, השאלה אולי הכי מעניינת שגם אני שואלת את עצמי, ואפילו החוקרים שביצעו את המחקר שואלים זה, למה זה בעצם קרה? זאת אומרת, וזו התשובה אולי באמת שעדיין אין לנו, המוח שלנו עד כמה שהוא מורכב ומתוחכם, ועד כמה שאנחנו כבר באמת יודעים להגיד עליו לא מעט דברים, הוא באמת תמיד נשאר בגדר איזשהו קופסה באמת קסומה, מבריקה ואפילו מסתורית. אנחנו לא מבינים למה זה קרה, אנחנו יודעים שזה קרה, אנחנו יודעים להגיד מה קרה, אנחנו יודעים להגיד מה קרה בתוך המוח, אבל למה דווקא הגירוי של העצב הספציפי הזה פתאום מייצר שינוי כל כך דרמטי במוחו של אדם, ובאמת הופך אותו ליותר נוכח בעולם, לזה באמת אין עדיין תשובה.
וואו.
ואני אפילו אגלה לך משהו, יכול להיות שזה קצת ילדותי מצידי להגיד את זה, בטח בתור מי שמתעסקת במדעי המוח, אני אפילו לא בטוחה שאני רוצה לדעת את התשובה במלואה, אני חושבת ש, תמיד כשאנחנו, יש עוד שאלות שאנחנו לא יודעים את התשובות אליהם, זה דוחף אותנו קדימה, זה הודף אותנו באמת צעד אחד קדימה לנסות ובאמת מייצר בנו דרייב לחקור יותר ולרצות להבין יותר ולנסות עוד דרכים מפתיעות וחדשות ולא צפויות. ואין ספק שהשיטה הזו כנראה תיכנס בטח בשנה הבאה, אולי עוד שנתיים שלוש, לטיפול אצל חולים כל כך קשים, אם באמת הם יראו שזה
ממשיך. זה נשמע מדהים, וכן, זה אומר שגם לא הכל עבוד, זו מערכת שאפשר להתניע אותה מחדש, מאוד פלסטית וכולי, כן, טוב. זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה לך, דודו.
להתראות. ואנחנו חוזרים לענייני הבריכה והים שלנו. אנחנו הזכרנו את הכלור, אגב, זו הסיבה ששורף לנו מאוד כשאנחנו יוצאים מבריכה?
זאת הסיבה, אבל באופן עקיף. למעשה, הכלור עצמו זה לא מה ששורף לנו.
כן.
כמו שאמרנו, בבריכה יש הרבה חומרים שאנחנו מפרישים, אנשים מפרישים בתוך הבריכה. החומרים האלה, בעיקר האוריה מהשתן, מגיבים עם הכלור, והתוצרים האלה הם נקראים DBP, שזה תוצרי החיטוי בעצם, והם תוצרים שהם בעצם החומרים ששורפים לנו בעיניים, הם החומרים שפוגעים במידה מסוימת גם בשיער וגם באור. זה בעצם תופעת לוואי של הדיסאינפקציה של הכלור.
ברמת הכלור עשויה לפגוע גם בעיניים, או לא רק הכלור, אלא גם תוצרי הגבה של הכלור עם ה...
לצערנו כן. אם נחזור למה שארז קודם דיבר על ה-UVA ו-UVB, אחת השיטות לטהר מי בריכה, הרי מי בריכה זה לא מים שמחליפים אותם, זה מים שנמצאים שם פחות או יותר כל העונה. אז המים עוברים כל הזמן סירקולציה. הסירקולציה אז עובר תהליך של חיטוי בין השאר בקרינת UV, שהורגת את החיידקים.
נכון, האמת שלמה לא משתמשים באמת בכל מיני מסננים, פחמיים, של קרינה וכו'.
כי זה מוגבל. היכולת של זה היא מוגבלת. הסירקולציה מוגבלת. הבעיה שה-UVA ו-UVB, הקרינת UV שהורגת את החיידקים והווירוסים, פוגעת במולקולות שנמצאות במים.
כן.
של אם זה תוצרים של ההפרשות, תוצרים של ההפרשות שהגיבו עם הכלור וכולי, ומייצרת רדיקלים ששוב עלולים לפגוע בנו. אז עוד פעם אנחנו פה במאזן בין היתרונות לחסרונות.
עם ישראל התרחקו מבריכות.
או לא להשתים בבריכות.
אבל אתה לא שולט במישהו אחר שעושה מה שעושה שם.
שנייה, הפתרון העיקרי שבכל המאמרים שקראתי, וכל החוקרים שמספרים שהם אוהבים לשחות ושוחים, לשטוף את עצמנו לפני הכניסה למים. זאת לא רק לא להשתין במים, גם לשטוף בטוש, יש לזה ערך מאוד מאוד חשוב מבחינת הזיעה. עוד חומרים דרך אגב שמופרשים גם בזיעה וגם בשתן, זה שאריות של תרופות. שאריות של תרופות, אם זה הורמונים, אנשים שמקבלים תרופות הורמונליות, כל הדברים האלה גם הם מופרשים, נמצאים שם, עדיין אין דרך.
חגיגה של רעלים וז'יפה.
אכן.
ואי אפשר, אבל אפשר לכפות על אנשים לשטוף את עצמם לפני הבריכה?
זה עניין של חינוך, לא כפייה. זה עניין של חינוך,
כמו שמחינוך. תקשיבי לי, האמן לי שזה צריך להיות עניין של כפייה, אם המצב הוא, אם את רוצה לפתור.
נכון, דוידסון, לחינוך מדעי. אנחנו מאמינים בחינוך.
כן, השאלה מה יהיה עם מי שלא ירצה לעשות, כי זו פעולה לא נעימה.
לחץ חברתי.
לחץ חברתי, אנשים שיצעקו לו בוז, נכנסת פגיעה באגו, בביטחון.
הייתה איזו שמועה פעם שמוסיפים לבריכות איזשהו חומר שכשהחומציות קצת משתנה הוא משנה את הצבע, יש מלא חומרים
ש... נכון, הייתה שמועה כזאת.
זה לא באמת, אבל זה יכול להיות...
האמת שנכון, בשנות ב-80's הייתה שמועה שמי שמטיל את מימיו בבריכה, הוא מוקף בעיגול אדום וכולם יודעים...
כבר בשנת 58.
באמת?
השמועה הזאת התחילה לצאת ועדיין...
הייתי אז, די.
ועדיין אין את החומר הזה.
די, מצחיק מאוד.
זאת אומרת, יש חומרים שמשנים צבע כתגובה לחומציות, זה כן, אבל זה לא...
וואו, איך הזכרתם לי את ילדותי העשוקה. טוב, אנחנו עוברים מילדותי העשוקה לגיבורי על, שימו לב. פינת גיבורי העל השבועית שלנו מתחילה עכשיו, והפעם המאזין ג'ורג' סמואל מנצרת שואל מדוע החידושים הקולנועיים פורחים בשנים האחרונות. ככל הנראה הוא שואל את זה על רקע החידוש של סדרת הטלוויזיה, התוכנית אלף. שלום למומחה שלנו לענייני גיבורי על ואומן המצחק אבנר מירב.
בוקר טוב דודו.
מחזירים את אלף?
מחזירים את אלף, אני אישית מאוד שמח על הידיעה הזו ומאוד מקווה שזה ייתן לי קצת טעם נוסטלי, כי אני בתור ילד הייתי יושב עם כל משפחה ורואים את החייזר הפרוותי ממלמק שאוהב לאכול חתולים.
נכון, וואו, כן, אלף Alien Life Form, ככל שזכור לי, ראשי תיבות, קראו לו גם גורדון שמווי.
נכון. כן, כן. כן, תשמע, קודם כל חשוב להבהיר דבר אחד, חידוש זה לא משהו חדש. זה קיים בעולמות של התרבות הפופולרית הרבה מאוד מאוד שנים, ובין אם מדובר בעיבוד של יצירה ספרותית לקולנוע, ובין אם מדובר בלקחת סרט ישן ולעשות אותו מחדש, זה משהו שקורה כבר עשורים רבים. כן. זה נכון שאנחנו רואים את זה קצת יותר בתקופה האחרונה, ואני חושב שיש מאחורי זה כמובן היגיון כלכלי די פשוט שאומר יש כזו הצפה של תכנים היום, בוא לפחות ניצור תוכן שאנחנו יודעים מראש שיש לו איזשהו גרעין קשה של קהל. כן, לדעתי אני לא מבין את האנשים שמתלוננים על זה כל הזמן, כי זה לא שאין תכנים חדשים, יש הרי עשרות סדרות חדשות שיוצאות בכל שנה, עשרות סרטים חדשים שיוצאים, וממש לא כולם חידושים. נכון שאחוז החידושים הוא קצת יותר גדול בתקופה האחרונה, אבל לא טוב לכם, אל תראו.
אבל בינינו, בשיחות סלון, מה כבר אפשר להגיד מלבד להתלונן על ככה שעכשיו הכל ממוחזר? אנשים אוהבים להתלונן, אחרת על מה נדבר?
בסדר, אתה יודע, ואז אנשים, תראה, למשל מלך האריות, שזה היה קלאסיקה של דיסני, וכולם אומרים את הסרט נפלא ומקורי, זה תכלס המלט. אם חושבים על העלילה של מלך האריות, לקחו את המלט ואיבדו את זה מחדש. ואיבודים מחדש זה לא משהו, זה קיים בספרות מאות שנים.
ודאי, והתנך למשל, כמעט כל סיפור שם עובד מחדש לכדי סיפורים של גיבורי על וכולי, סופרמן, מיתולוגיה.
וגם חוקרים טוענים שהרבה מהסיפורים בתנך עצמו מעובדים ממיתולוגיות קודמות.
בוא, אם אתה... טוב, תורידו אותו מהקו, חצוף. זה שם התחיל. כן, נכון, קודם כל יש סיפורים גם מקבילים במיתולוגיות אחרות. אתה צודק, נכון, נכון, אולי זה גם לא ההתחלה של הסיפורים.
אז בואו נדבר עלינו, בואו נדבר על הברית החדשה. יש את הנאום המפורסם של ישו שאני הוא האור והאמת, שזה כמעט אחד לאחד נאום שהיה במצרים העתיקה שמיוחס לאל רע. אז יש לנו, יש חידושים, זה משהו שקיים בתרבות. יש, גם אומרים שיש בסך הכל 12 סיפורים שקיימים אי פעם ופשוט מספרים אותם חדש.
נכון, אז רגע, בוא באמת נזכיר את סיפור משה רבנו שהונח בתיבה וכולי, שזה ממש דומה מאוד לסיפור של סופרמן שנשלח על ידי ההורים שלו בתיבה כדי להציל את עצמו למקום אחר, להושיע וכולי. יש הרבה אלמנטים דומים בין הסיפורים האלה, כן, טוב, אבל אתה צודק שככל הנראה גם בתנך יש סיפורים שמופיעים במיתולוגיות אלו או אחרות, אולי מוקדמות יותר.
כן, אז אני אומר לא צריך להתלונן על החידושים, מכיוון שבסופו של דבר יש הגבלה לכמות הרעיונות, ויש המון המון רכוש שכבר נמצא בבעלות האולפנים. צריך לזכור שגם הרכישה של רעיונות חדשים, מתסריטאים ומיוצרים פנים, זה גם עולה כסף. אז אם יש נכס שכבר בבעלות האולפנים, כן. כמו למשל הסדרה אלף, אז הם חוסכים המון, ופונים לאנשים כמוני וכמוך שלפני 20 שנה מאוד מאוד אהבו את הסדרה הזו.
תגיד, אבל היום... המדבב של הסדרה, אלף בעצם, הוא חי? הוא עוד איתנו?
לדעתי הוא הלך לעולמו לפני, אני לא זוכר אם הוא או אם השחקן שהיה בתוך
לא, לדעתי השחקן שהיה בתוך הבובה, לא מי שדיבב את הבובה.
אני לא יודע אחד משמעית, אני מניח שאם כן, אז רוב הסיכויים שיחזירו אותו לדבר, אלא אם כן יעשו, אתה יודע, ייקחו את זה בכיוון אחר לגמרי, ויעשו איזושהי גרסה אחרת. ואגב, צריך לזכור שאפילו אלף עצמו, כבר בשיא הפופולריות שלו, עובד בעצמו לסדרה מצוירת, ולקומיקס ולדברים אחרים.
נכון,
סדרה מצוירת, נכון. כן, אז לא צריך כל פעם שעושים חידוש להרים את הראש, פשוט צריך לקוות שיעשו את זה כמו שצריך. כן, צריך לעודד עדיין יצירה מקורית, אבל כל זה מתקיים במקביל ולא באמת בעל חשבון, כי באמת זה לא בעל חשבון. יש המון המון סרטים וסדרות שיוצאים שמקוריים לגמרי, דברים פנטסטיים, ולפעמים גם משהו שנניח הסדרה פארגו, שלדעתי היא פנטסטית, מבוססת על סרט של האחים כהן מרוצו שם, ולקחו את זה לכיוון אחר לגמרי.
נכון, לגמרי, אבל תסכימי איתי שהעונה השלישית היא ברמת לשבור את הטלוויזיה ולהעיף אותה מהחלון. או שאהבת גם אותה.
אני מאוד לא מסכים איתך, אני חושב שהייתה מצוינת, אני חושב שיואן מגרגור נותן שם תצוגת משחק מדהימה, כפולה, אני מאוד נהנית ממנה, אבל בסדר, זה לא פינה של ביקורת טלוויזיה.
העונה הראשונה הייתה מופלאה, אבל עזוב, זו שיחת חולין.
נכון.
ואם כבר שיחת חולין, בוא נתלונן על זה שיש הרבה חידושים היום. אבל אתה צודק אגב שזה לא היה ממש חידוש, באמת לקחו כמה אלמנטים מסרט הקולנוע, והפכו את זה לסיפור קצת דומה, כן ולא כזה, אבל אוקיי.
לקחו את האווירה, לקחו את האווירה והכניסו אותה לסדרת טלוויזיה.
נכון, נכון, את האווירה, אתה צודק.
ובאמת, יש שפע עצום של תכנים שקיימים, יש לנו כבר מאות שנים של יצירה, ויש לנו בטלוויזיה כמעט 100 שנה של טלוויזיה מדברת, או אפילו יותר כבר, אני חושב. ובאמת שאפשר לעשות המון דברים כאלה, עם חומרים קיימים שאולי פעם לא יוכלו לעשות אותם כמו שצריך. אולי פשוט יש להם מעריצים שמתגעגעים והיו רוצים לראות את זה עוד פעם.
איזו סדרה אתה היית רוצה לראות מחודשת?
אוה, זו שאלה קשה. מהילדות שלי אולי את חתולי הרם, הייתי רוצה לראות שעושים סדרת לייב אקשן ראויה לשמה.
נגיד שאתה בן 10 לפיה.
מה?
די, לא, מעניין, סקרנת, אוקיי.
כן, וחתולי הרם הייתה סדרה שמאוד מאוד אהבתי בתור ילד, שעד היום שאני רואה את האייקונים של הסדרה הזו, זה עושה לי איזושהי התרגשות נוסטלגית שכזו, אז היה נחמד לראות, למרות שעשו לה חידוש, חידוש מצוין, ועכשיו עושים לה עוד חידוש, ששוב, מרים כל צעק ואומרים למה מחדשים, אז זה באמת, זה נתון לדיון כמובן, אבל אני חושב שהטיעון הוא, מה, נגמרו להם הרעיונות, הוא טיעון מופרך לגמרי, מכיוון שיש המון המון רעיונות חדשים, ובמקביל יש חידושים שיש בהם היגיון כלכלי, ויש גם מעריצים שרוצים את החידושים האלה. הנה, רק לפני 3 ימים, פטריק סטוורט, ששיחק את קפטן פיקארד,
נכון,
כוכבים, הודיע שהוא חוזר לתפקיד של קפטן פיקארד, ואני לא שמעתי הרבה מעריצי סטאר טרק שאומרים, אוי, עוד פעם מחדשים, לא, כי כל כך אוהבים אותו.
נכון.
נכון, והדמות הייתה כל כך טובה, שאומרים, אנחנו רוצים לראות אותה שוב על המסך.
נכון.
הכל אפשר לפרש לכאן ולכאן. אני אישית בעד החידושים האלה, כל עוד הם באמת לא השתלטו על כל הנפח של הדברים, וכל עוד שיעשו באמת עבודה טובה, שיתנו כבוד לחומר המקור ויעשו עבודה טובה.
הצלחת להשמיע קול מאוזן, אתה מרכז שמאל בכל מה שקשור לגיבורי על. טוב, אני רוצה להודות למומחה שלנו לענייני גיבורי על ואומן מצחק, אבנר מירב. תודה לך. נדבר על התופעה המוכרת לכולנו, בריכה גורמת לרעב ולעייפות. מי מאיתנו לא זוכר שכשהוא נכנס לבריכה, חצי יום אחר כך אתה מת בבית?
כן, נכון.
מדוע בריכה הורגת?
מדוע היא הורגת? דיברנו קודם, עכשיו למה היא מעייפת? אז כשאנחנו הולכים לבריכה, אנחנו הרבה פעמים אחר כך חוזרים, מרגישים פתאום עייפות פתאומית כזאת, או רעב בלתי נשלט, שאנחנו ילדים חסנים חצי אבטיח, או יש צמא, יש לזה הסבר. כשאנחנו נמצאים במים, אנחנו שורפים הרבה יותר אנרגיה מאשר כשאנחנו סתם יושבים בבית, וזה לא רק זה שאנחנו, לא רק זה שאנחנו שוחים או משתוללים. גם קודם כל, עצם הקיום שלך בתוך מדיום של מים מופעל לך הרבה יותר חיכוך. אתה צריך להפעיל יותר כוח בשביל לעשות כל מיני תנועות. אתה צריך להפעיל אנרגיה בשביל להציף את עצמך כל הזמן. אתה בועט כזה עם הרגליים בשביל להישאר למעלה. גם אם אתה ברדודים, ההליכה או השחייה גוזלת הרבה יותר אנרגיה מאשר סתם לשבת בחוץ. בנוסף לזה, הטמפרטורה של המים זה לא טמפרטורה רגילה שיש בחוץ. הם בדרך כלל קצת יותר קרים.
נכון.
הגוף צריך להשקיע אנרגיה בשביל לשמור על החום הפנימי שלו. זה לא משהו שאנחנו מרגישים אותו מיד, אבל הגוף שלנו עובד מאוד מאוד קשה, בשביל גם לשמור על הטמפרטורה, גם האנרגיה שאנחנו מוציאים, גם החיכוך שמופעל לנו, אנחנו שורפים הרבה מאוד
נשמע
אנרגיה.
נשמע אחלה מכון כושר.
ובנוסף, השמש הקופחת מלמעלה.
זאת אומרת, זה פחות, כן.
זה פחות.
אבל זה גם גורם
נכון.
לעיפות, כן.
והשילוב של כל הדברים האלה ביחד, גורם לנו לשרוף הרבה אנרגיה, אנחנו יוצאים החוצה, צריך להחזיר את זה. אנחנו, הגוף שלנו, ההורמונים של הרעב מופרשים, אנחנו מאוד רעבים, אנחנו אוכלים, אנחנו גם מאוד עייפים כי אנחנו רוצים, כי הגוף צריך לנוח גם בשביל להקל את האוכל הזה שאכלנו, ותכף נדבר אגב על העניין של האוכל והאם מותר לאכול לפני הבריכה, אבל הגוף צריך להחזיר לעצמו את כל האנרגיה הזאת.
אז הזכרת בעיקר את החיכוך שלנו במים, הרי המים מאטים את התנועה שלנו, נכון?
נכון.
מתקשים
הם יותר צפופים מהאוויר.
כן.
זאת אומרת, יש לנו, אנחנו באים יותר במגע עם חומר, נקרא לזה,
מופעל עלינו לחץ,
אנחנו מתנגדים לזה, ואנחנו בגלל זה אנחנו שורפים הרבה יותר אנרגיה, מתאמצים יותר.
וגם, כפי שאמרת, לחמם את הגוף, ועוד עניינים שנמצאים בסביבה הזו, שגורמים לנו להיות, למות מעייפות.
כן, ועכשיו יש את השאלה הזאת של האם מותר לאכול לפני שנכנסים למים. זה, כשאני הייתי ילד, תמיד אמרו לי, אל תאכל חצי שעה, שעה לפני שנכנס למים, שלא תקי. יש גם כל מיני סיפורים על התכווצויות שרירים, על כאבים בצד, כל מיני תופעות שיכולות לכאורה, או לא לכאורה, אם אנחנו אוכלים יותר מדי בסמוך למים, לכניסה למים. אז נעשו כמה מחקרים על זה.
כן.
אז קודם כל לגבי העניין של הבחילה או הקאה, אם אנחנו אוכלים בסמוך לשחייה, או אגב כל פעילות גופנית אחרת, יש בזה מין ההיגיון. כשאנחנו אוכלים, הגוף שלנו מנתב את המשאבים, משאבי האנרגיה שלו, בשביל לעכל את המזון, שהאוכל יתעכל בצורה טובה, והוא יוכל למצות ממנו את כל החומרים שהוא צריך. עכשיו, בגלל זה אנחנו גם עייפים אחרי שאנחנו אוכלים. נניח אנחנו אוכלים, ואז אנחנו נכנסים למים, ואז יש את כל ה... צריך להעביר את... לנתב את השקעת האנרגיה הזאת לציפה ולשחייה ולשמירה על טמפרטורה, ובסופו של דבר, כמות המשאבים שהגוף יכול להשפיע מוגבלת, אז הוא מנתב את זה מעיכול לדברים אחרים. האוכל לא מתעכל בצורה מי יודע מה טובה, ואנחנו כן מרגישים עלולים להרגיש בחילה. לגבי העניין של התכווצויות שרירים, הייתה איזו שמועה פעם ששחייה אחרי אכילה גורמת להתכווצות שרירים, ואז אפשר לטבוע. אין לזה מאוד ביסוס, זאת אומרת, עשו מחקרים על אנשים, על שחיינים מקצועיים ששחיות למרחקים ארוכים, שאז האנשים האלה צריכים לאכול תוך כדי שחייה, כי זו שחייה כזאת כולה לצלוח את תעלת למנש וכאלה.
אכלו תוך כדי.
גם בריצות מאוד ארוכות, אנשים אוכלים תוך, יש את הקוביות ג'לי האלה שרצי מרתון אוכלים.
זהו, זה מזון כזה, זה לא פתאום נמצא עסיסית ופירה.
לא, אבל לא נמצא קשר בין התכווצויות שרירים לנושא של אכילה לפני או במהלך השחייה.
אבל עדיין אתה אומר שלא נכון או לא מומלץ לאכול הרבה לפני שאנחנו נכנסים לבריכה.
לא מיד, נכון. ודבר אחרון, יש את העניין של הכאבי צד, שזה תופעה ש... נשמע די, מרגישים את זה גם בריצות, זה גם בשחייה, ולא לגמרי יודעים מה גורם לזה, יש כל מיני סיבות, כל מיני השערות מה יכול לגרום לזה. אפשרות אחת זה הנושא של מחסור של חמצן בשרעפת, שהשרעפת זה השריר שאחראי על הנשימה שלנו, שיורד למטה, עולה למעלה, ואז כתוצאה מזה אנחנו נושמים. כשאנחנו אוכלים, שוב, יותר, הגוף מפנה את המשאבים לעיכול, פחות משאבים לאזורים אחרים, בין השאר לשרירים באזור השרעפת, וזה עלול לגרום לכאבים האלה. יכול להיות שזה בגלל תנועה של האיברים שלנו בתוך הגוף. אנחנו רצים או שוחים, יש איזושהי תנועה, וזה גם יכול לגרום לאותו כאב צד. וראו שבאמת... אם אוכלים בסמוך לפעילות גופנית, זה עלול להגביר את אותם כאבים מעצבנים האלה שיש בצד.
אז טוב, אני עדיין תקוע בלא לאכול לפני הבריכה.
לא לאכול הרבה, בואו נגיד את זה ככה.
שלום לכם. גנים קופצים. גנים עוברים לא רק מהורים לצאצאים, אלא קופצים בין מינים שונים, ואפילו בין צמחים לבעלי חיים. והתופעה הרבה יותר רחבה ממה שחשבנו, כך פורסם בכתב העת גנום ביולוג'י, על ידי חוקרים מאוניברסיטת אדלייד שבאוסטרליה. קפיצת הגנים הקפיצה גם את האבולוציה וזרזה אותה, על פי המחקר, 25% מהגנום של פרות וכבשים מקורו בגנים קופצים, ולא מהעברה לינארית, זאת אומרת בין הורה לצאצא בקו ישר. כך לדבריו של פרופסור דיוויד אדלסון, מנהל פרויקט המחקר הזה, אז מה זה אומר שאת הגנים שלי קיבלתי מההורים שלי, אבל גם מחיות וצמחים שעברו בסביבה, כמו עגבניית שרי, פטריית פורטבלו, וכמובן החתולה שלי מינצי? שלום לפרופסור גידי רחבי, מנהל מחקר חקר הסרטן, מרכז חקר הסרטן במרכז הרפואי שיבא תל השומר, מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
בוקר.
אני חייב להבין את ההיגיון שמאחורי המחקר הזה. איך גן יכול לקפוץ ומהיכן להיכן?
אז מסתבר, הזכרת שבפרות 25% מהגנום תפוס על ידי גנים קופצים, בבני אדם זה מתקרב ל-50%, 45%. ומסתבר שחלק ניכר מה... מהתכונות שלנו ומהאופי שבו הגנום שלנו קובע איך אנחנו נראים ואיך נתנהל, מקורו בגנים שהם בעצם טפילים של הגנום שלנו. והגיעו באמת מכל מיני יצורים אחרים במהלך האבולוציה. זה לא קרה אצלנו היום.
אוקיי, אז זה תהליך אבולוציוני שאיכשהו, אוקיי.
בהחלט, זאת אומרת, זה תהליך אבולוציוני שעיצב את הגנום שלנו, כך שהגנום שלנו חלקו מכיל רצפים שהתחילו את הקריירה שלהם ביצורים אחרים, בדרך כלל יצורים יותר ירודים. ועם הזמן יש שיווי משקל, כאשר הגנים האלה, הם, יש אנשים שנתנו להם את הכינוי, הגנים האנוכיים, הגנים שדואגים לעצמם, הם תפקידם, כמו כל יצור, להתרבות ולסמר את עצמם, אבל הגנום שלנו, עם השנים, עם הדורות, למד לנצל את היצורים האלה, או את הרצפים האלה, באופן כזה שהם תורמים לאופן שבו כל יצור, ובני אדם בהחלט כלולים בזה, נהנים מהעובדה שיש להם את חלק גדול מהגנום שלהם, הוא מורכב על ידי היצורים האלה, או הגנים האלה.
אבל אולי אם נוכל, אם תוכל להקדים ולומר, איך זה קרה בפועל? היה אדם כלשהו או יצור כלשהו לפני כמה מיליוני שנה, ואז איך גנום אחר קפץ לתוכו או התערבב עם הגנום שלו?
כן, אז קשר בין גנומים הוא די שכיח, וככל שיצורים פחות מפותחים, זה יותר שכיח. למשל, וירוס שתוקף גנום של חיידק או גנום של אדם, יכול להביא איתו גן. ולפעמים באופן כזה הוא משתלב בגנום של היצור שאותו הוא התקיף, ואם הרצף הזה נותן איזושהי עדיפות למחסן, אז בדרך כלל הוא ישמר שם אבולוציוני, ואפילו כמו במקרה של הגנים הקופצים, הוא יתרבב ויגדל בייצוג שלו. אנחנו רק לסבר את האוזן, גנים רגילים, גנים שיוצרים חלבונים, שזה בדרך כלל הגנים שעליהם אנחנו לומדים, שיש DNA שמועתק ל-RNA שיוצר חלבון,
כן.
הגנים האלה הקלאסיים מהווים כ1.5% מהגנום שלנו. לעומת זאת, הגנים הקופצים מהווים כ45% מהגנום שלנו.
וואו.
מה שמלמד שכנראה יש יתרון אבולוציוני לעובדה שהם נמצאים, והם נמצאים בייצוג גבוה.
וזה משהו שיכול לקרות היום? זאת אומרת, באמצעות וירוס גן, כל וירוס הרי שאיכשהו מדביק אותי, אז הוא משנה אותי קצת גנטית, נכון? לא לפחות תא מסוים.
נכון, נכון. אז תיאורטית כן, הדברים האלה, זאת אומרת, השתלבות של רצף חדש, זה בדרך כלל מאורן דיר, כיוון שמערכת החיסון שלנו, מערכות התיקון של DNA, בדרך כלל מונעות את זה, אבל מפעם לפעם תהליך כזה או תאונה כזאת יכולה לקרות, וכשזה קורה, בעיקר אם יש עדיפות אבולוציונית לגן שהוחדר, אז הוא יישאר שם.
ואילו גנים נמצאים אצלנו שהם תולדה של, לא יודע מה, יצורים קדומים שאיכשהו גנים שלהם חדרו אלינו? זאת אומרת, אפשר לזהות רצפים מסוימים?
כן, כן, רק שוב, צריכים לדעת שהגנים האלה הם לא גנים רגילים במובן של גן שתפקידו ליצור חלבון, אלא עיקר הפעילות שלהם זה העובדה שהם יכולים לקפוץ ממקום למקום בגנום.
זאת אומרת, הם לא אותם גנים שהם המתכון לייצור חלבונים וכו', אלא הם, זה מה שנקרא גנים, DNA זבל או כל מיני כאלה?
בדיוק,
להם, כן,
בדיוק.
אוקיי,
בדיוק, אז כמעט, או מעל 98% מהגנום שלנו זה אותם רצפים שהם לא רצפים קלאסיים, למשל, קיבלה פרס נובל על גילוי הטרנספוזיבל אלמנט חוקרת בשם ברברה מקלינדוק ב-1983, קיבלה פרס נובל על גילוי או בכלל על הבנת הקונספט של בן קופצין, והיא הגיעה לתגלית הזאת מהסתכלות על כלכי הטירס שיש בהם גרגרים צבעוניים, והגיעה למסקנה שההופעה של הצבעים השונים היא איננה כתוצאה מגנטיקה רגילה, קלאסית מנדלית, אלא כתוצאה היא קראה להם בהתחלה controlling elements, או גנים מבקרים, שכאשר הם קופצים ממקום למקום בגנום, התיישבות שלהם ליד או בתוך גן אחר, יכולה או לנטרל את הגן הזה, או להפעיל גן שלידו הם מתיישבים. וזה התפקיד העיקרי שלהם באבולוציה, וזה גם התפקיד העיקרי שלהם ביום-יום. ישנן תקופות, ברוב הזמן, רוב הגנים האלה מושתקים, אבל ישנן תקופות בהתפתחותו של יצור שבו מותר להם לקפוץ. למשל, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים בהתפתחות עובר, יש שלב קצר שבו הם קופצים, ואולי התופעה המעניינת ביותר, במוח, בהתפתחות המוח, ישוב חלון זמן שבו הגנים האלה מתבטאים וקופצים, והם כנראה באופן כזה תורמים לשונות הגדולה בין תאי המוח, עובדה שכמעט אין שני נוירונים שיהיו זהים, ויותר מזה, הדוגמה אולי המאלפת ביותר, לקפיצות האלה זה העובדה שלמעשה מה שאנחנו קוראים תאומים זהים, הם אף פעם לא זהים, כיוון שאצל כל אחד מהם התרחשו קפיצות בעיקר במוח, שגורמות לזה שה-DNA שלהם שונה.
אז זה קצת, האם אפשר לומר שבאמצעות הקפיצות האלה, כפי שמקובל לומר, לא אני כמובן, שאלוהים קצת משחק בקוביות, אז הנה עוד דרך לערבב בצורה אקראית, עוד אלמנט בהיווצרות עובר?
בהחלט, בהחלט. הם תורמים בהחלט תהליך אקראי, שברוב המקרים כנראה עושה דברים טובים, אבל עבודת מחקר מהמעבדה שלנו, שפורסמה בתחילת השנה, הראתה שבמצבי מחלה התפתחותית של המוח, כמו אוטיזם, יש עודף של קפיצות כאלה.
רגע, סליחה, לא שמענו את המשפט האחרון, בבקשה?
הוא אומר שבעבודה שיצאה מקבוצת המחקר שלנו בתחילת השנה,
כן.
הראתה שבמצבי הפרעה התפתחותית של מערכת העצבים, כמו אוטיזם, יש קפיצות עודפות של היצורים האלה, וכאשר יש הרבה יותר קפיצות במוח, אז בחלק מהמקרים זה יביא לנזקים שקשורים לאוטיזם, או למחלות התפתחותיות אחרות.
טוב, אז DNA זה לא מה שחשבנו, יש שם הרבה דינמיקה.
בהחלט, בהחלט, ויש לנו עוד הרבה מה להבין.
כן. יש בגוף שלנו אגב עוד דוגמה, זה לא קפיצות בצורה הזאת, אבל מערכת החיסון שלנו, השונות שנוצרת בנוגדנים, הרי כל תא במערכת החיסון מבטא איזשהו קולטן אחר, בשביל שהוא ידע לזהות איזשהו גורם איום אחר, אז זה גם נוצר בצורה של סוג של שפלינג, סוג של ערבוב כזה של מקטע מאוד מסוים בגן.
וואו.
אז בדיוק. נוצרת שונות אדירה.
אלא זה, זאת הייתה ההבנה של הגנים של מערכת החיסון, הייתה אחת ההדגמות הראשונות לעובדה ששוב זה יצור, זה מערכת שקיימת רק מהתפתחות מסוימת של באבולוציה, משלב דגים שאין להם לסת, ובשלב הזה באמת הופיעו על ידי קפיצה מיצור אחר, הופיעה המערכת שמאפשרת למערכת החיסון ליצור את המגוון הגדול של נוגדנים.
וואו, טוב, זה היה מרתק, אני, טוב, זה... לא רק שחבל שאנחנו לא גם בטלוויזיה וגם בתלת מימה, זה נושא מרתק, והיינו שמחים ללמוד עליו עוד, ואתה כמובן גם מוזמן להגיע לתוכנית שלנו ולדבר עליו שעתיים. תודה רבה לך, פרופסור גידי רחב, מנהל מרכז חקר הסרטן ומרכז הרפואי שיבא תל השומר ומרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב. תודה לך, זה היה מרתק. טוב, ומקפיצות גנטיות אנחנו חוזרים אל הבריכה ואל הקפיצות שם, הרבה יותר פשוטות, קפיצת ראש, קפיצת בטן, קפיצת רגליים, ואנחנו רוצים לדבר על מה שקורה לשיער שלנו ולאור כשאנחנו יוצאים מהבריכה.
למעשה מה שקורה קורה תוך כדי שאנחנו בבריכה. כמו שהזכרנו קודם, בעצם החומר חיטוי ששמים בבריכה הוא בעצם אקונומיקה, ולכן כמו שמי ש... אי פעם נגע באקונומיקה, מרגישים אחרי זה שהיד נהיית חלקלקה, מרגישים כאילו שכבה מסוימת ירדה מהאור, אז גם בזמן שאנחנו בבריכה, אמנם שוב הריכוז הרבה יותר נמוך, אנחנו לא שוחים באקונומיקה, אבל עדיין התרכובות של הכלור פוגעות בשכבת השומן שמגנה על האור שלנו ועל השיער שלנו, ולכן הרבה פעמים שיוצאים מהבריכה מרגישים שהשיער מאוד יבש, מרגישים שהאור מאוד יבש, לפעמים יש איזה חלקלקות כזאת לא נעימה. שוב, כדי להגן על עצמנו, הכי טוב זה לשטוף את השיער. מסתבר ששיער רטוב נפגע פחות מהכלור מאשר שיער יבש. אז שוב, אנחנו חוזרים למקלחת שלפני הבריכה.
אבל מה עם האור?
האור, הטיפול הוא אחרי. הטיפול הוא אחרי. להפך, פה לא מומלץ לשים חומרים וקרמים של הגנה לכאורה, בגלל שבסוף מה שאנחנו נעשה, אנחנו רק מוסיפים עוד כימיקלים לבריכה, וכמו שכבר הבנו, גם ככה יש שם יותר מדי כימיה. אז
מצד שני, אנחנו עדיין מגינים על האור שלנו מסרטן, אז גם
לא, חומרי הגנה כאלה כן לשים. יש קרמים שהם לכאורה מוכרים אותם כדי למרוח לפני הכניסה לבריכה, אז לא. אחרי המקלחת, אז למרוח את הקרם לחוט.
אז אפשר לחלץ הוראת בטיחות מהמשדר הזה, וזה לא להיכנס לבריכה לעולם. זו סכנת מוות.
חס וחלילה. אפשר להיכנס לבריכה.
יש לסגור את הבריכות.
כל דבר במינון, כל דבר בגבולות ההיגיון, הוא בסדר.
אחרי שהלחצנו ואמרנו שזו ערימה של פיפי, חיידקים ואקונומיקה.
כל החוקרים שעובדים על זה טוענים שהם שוחים לענתם.
ים, בריכה ואבטיח. מדוע האבטיחים הולכים ונעלמים? שימו לב. אם נדמה לכם שהאבטיחים שאכלתם בעבר בישראל היו טעימים יותר, אתם צודקים. מסתבר שהאבטיחים הותקפו בשנים האחרונות בין היתר על ידי וירוסים שפגעו באיכות הפרי ובטעמו, ובחלק מהמקרים אף חיסלו מקשות אבטיחים שלמות. הווירוסים שמועברים על ידי חרקים לאבטיחים גרמו לנזקים כבדים ולאובדן אמון של הצרכן באבטיחים, ואכן אזרחי ישראל אוכלים פחות ופחות אבטיחים. 40% פחות, אבל אסור להרים ידיים או לרדת מהארץ כמובן, כי חוקרים ממכון וולקני התגייסו להציל את האבטיח הישראלי. אנחנו רוצים לומר שלום למהנדס דניאל צלופוביץ' ממכון וולקני. שלום לך.
שלום, בוקר טוב. בוקר טוב.
אז יש תקווה לאבטיחים בישראל או שעלינו לרדת מהארץ?
לא, כן, כן, יש תקווה, אנחנו עובדים על זה. יש לנו מיזם אבטיחים מורכבים, אני רוצה קודם כל להסביר מה אנחנו אוכלים בעצם, שזה אבטיח מורכב, הוא חלק גדול מהאבטיחים המשווקים בארץ, שהם נמצאים על קנות עמידות למחלות המועברות בקרקע, והקנות שמשתמשים בדרך כלל הם דלעת.
רגע, אז בוא תסביר לנו, מה זה אומר? מה, אבטיח גדל על כזה מין קן של דלעת כזה? מה זה אומר?
רוב האבטיחים הם כן, הם מורכבים על קנות של דלעת, שהם עמידות למחלות קרקע, כמו שציינתי.
כן.
הם משמשים כשורש, ועל זה אנחנו מרכיבים את הצמח של אבטיח המסחרי. ולפעמים קורה, שבאמת חלק מהתכונות של הדלת, הלא רצויות, עוברות לאבטיח, אז מקבלים למשל בעיה בטעם, כמו שקרה השנה למשל, בגלל החוסר התאמה של האבטיח לאזורים שונים בארץ, ועל זה אנחנו באמת עובדים, עושים ניסיונות של שילובים שונים באזורים שונים בארץ, ובודקים את ההשפעה של על האיכות. למה אנחנו...
כן, כן. לא, אז זו בעיה שהיא לא אותם וירוסים שאיכשהו הדביקו את האבטיחים, נכון?
לא, לא. כן. לא, בנוסף, השנה הייתה לנו, היה לנו חורף יחסית חם, והייתה התפרצות של וירוסים בשדות של אבטיח, והווירוס בעצם לא פוגע באיכות החיצוני של אבטיח, אלא משפיע על תהליך הבשלה ולפעמים גם זה גורם שיש גורם תמי לוואי, או למשל האבטיח לא מגיע לשלב ההבשלה מיועד לאכילה.
אוקיי.
אז זה בנוסף, הייתה לנו השנה דווקא את ההתפרצות של וירוסים, לצערי זה פגע בעיקר בטעם, וגם בירידה בהיצע ועלייה במחירים והתלונות של הצרכנים.
אז מה אפשר לעשות?
אנחנו קודם כל לווירוסים בינתיים אין לנו מקור עמיד לווירוסים, אבל אנחנו בינתיים אנחנו ממשיכים לעבוד על מציאה של שילובים מצליחים של דלת ואבטיח, באבטיח מורכב. בשנים האחרונות אנחנו משתמשים למשל מה שנקרא אבטיח מורכב תוך מינית, זאת אומרת הרכבה בין אבטיח בר שעבר טיפוח, כן. על אבטיח מסחרי. אז אנחנו כל הזמן מנסים למצוא פתרונות. בינתיים על העניין של וירוס לא מצאנו פתרון סופי, אבל יש לנו עוד שנה למחקר, ואני מצפה שבאמת אנחנו נצליח.
טוב, אז המלחמה בווירוסים היא רק בתחילת הדרך. כן, כן, בבקשה. דוקטור ארזגרתי רוצה לשאול שאלה, בבקשה.
אני רוצה לשאול שאלה. אבטיחים זה פרי שאפשר יחסית להנדס אותו גנטית, כי אולי אפשר פשוט לשנות את הקולטן שאליו נקשר הווירוס, ואז הווירוס לא יהיה לו איך לתקוף.
כן, כן. זה אחד מהאפשרויות. אנחנו בעצם חלק מהמיזם הבטיחים המורכבים במכון וולקני שייכים למחלקה לאחסון, אבל יש עוד צוותי מחקר שמטפלים בנושאים שונים, כמו שאתה אומר, על ענייני של טיפוח גנטי, שגם יכול לתרום על העמידות האלה, לווירוסים למשל.
טוב, הנה, חלק מהפתרון לפחות. אני רוצה להודות לך מעומק הלב למהנדס מחקר במכון וולקני דניאל צלופוביץ', תודה לך על השיחה הזו.
תודה לך, ובוקר טוב.
להתראות, ואנחנו ממשיכים לדבר כאן על בריכה וים. נמצאים איתנו גם דוקטור מירב גבע, שהיא קימאית, ודוקטור ארזגרתי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, ואנחנו רוצים לסיים את עניין ההשפעה של הבריכה או של המים על אור שלנו. מדוע יש לנו אור ברווז? אותה תופעה ידועה שבעבר אולי טענו שזה הזכר לזה שהיה לנו נוצות פעם אולי, וזה לא, זה משהו סומר.
אוקיי, אז יש שתי תופעות שאנחנו שמים לב אליהן בבריכה. אחת מהן זה באמת אותו אור ברווז, שזה כשאנחנו נכנסים למים קרים, או יותר כלל כשאנחנו יוצאים מהמים, ואז הרוח מייבשת אותנו וסוחפת איתה גם את חלק מהחום באור, ונהיה לנו פשוט קר. האור ברווז זה אכן שריד אבולוציוני קדום לתקופה שהייתה, לא לנו, לאבותינו, פרווה, סמיכה שכיסתה את האור שלנו, וכשקר הפרווה הזאת סמרה.
זה כן זכר הפרווה?
כן, כן, והגדילה את הבידוד, ואפשרה באמת לשמור על החום. אין לנו פרווה, אבל את המנגנון הזה של הסמירה הוא עדיין קיים, וזה למעשה אותו אור ברווז. זה קיים, אגב, גם כשאנחנו נבהלים או מפחדים ממשהו, אז הפרווה שאין לנו אמורה לסמור ולגרום לנו לראות יותר מהימים. אתם מכירים כמו אצל חתולים, נכון. שהם מפחדים, אז יש להם, הפרווה שלהם סומרת וגורמת להם, אמורה לגרום לנו לראות יותר מהימים, תחס יותר חמודים ככה, אבל זה אותו מנגנון. Fight or flight, מה שנקרא.
אז זה חלק מהפייט אוף לייט שלנו, דאז.
נכון. עכשיו, יש את העניין הזה גם כשאנחנו נמצאים במים, והאור שלנו נהיה קצת מקומט כזה.
נכון.
אז אחת הסברות שהייתה פעם, הייתה שפשוט האור סופח, החלק החיצון שלו סופח יותר מים, שטח הפנים שלו גדל, העץ בעצמה לא גדלה, ולכן נוצר מין איזשהו כימות.
טיעון מעניין.
טיעון מעניין, נשמע הגיוני. העניין הוא ששמו לב, חוקרים שמו לב, שאצל אנשים שיש להם פגיעה עצבית בידיים, באצבעות, המנגנון הזה עובד פחות טוב. זאת אומרת שיש כאן איזשהו משהו שמופעל, זה לא כניסה...
לא סתם תגובה.
זהו, זה לא רק כניסה פסיבית של מים, יש כאן איזשהו מנגנון שמופעל.
אוקיי, מעניין.
ובמחקר שעשו לפני כמה שנים, רצו לראות באמת האם האור המקומט הזה נותן איזשהו יתרון, וראו שאנשים שהאור שלהם הוא מקומט כתוצאה משרו אותם במים, משהו כמו חצי שעה, יותר קל להם לתפוס גולות או דברים חלקים, ו... כשניתחו את המבנה של האור המקומט, ראו באמת שזה גם עוזר למים להתנתב החוצה מפני האור, וגם מגדיל את החיכוך שמונע מדברים להחליק לך מהידיים.
אנחנו יוצרים אמפיבים, וזה אחד מהמנגנונים שלנו.
ואגב, אצל חיפשו, אצל איזה עוד בעלי חיים יש את זה, אצל קופי המקוק יש את זה, אבל לא מצאו הרבה יצורים אחרים שיש להם את המנגנון הזה. כשאתה הולך בחוץ, באוויר, מה, איזה כוחות פועלים עליך?
כוח הכבידה, אני משער, שמנסה למשוך אותי למטה.
נכון.
לשמחתי, הרצפה נותנת קונטרה לדבר.
כן, זה היה חוק השלישי של ניוטון.
נכון. חיכוך, אני משער, שהוא גם קשור להליכה.
יש קצת חיכוך עם
האוויר אולי גם קצת.
קצת עם האוויר, קצת עם הקרקע, אבל בתכלס, עיקר המאמץ שלנו זה להתגבר על כוח הכבידה.
נכון.
להרים את הרגליים, להתקדם, אנחנו מתגברים על כוח הכבידה. מעבר לזה, אין יותר מדי. אולי יש איזו רוח מאוד 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 חזקה. במים, הכבידה אולי פחות משפיעה לך, ויש לך התנגדות, היא פחות משפיעה לך בגלל העיקרון הציפה, אבל יש לך התנגדות מהמים עצמם, המדיום עצמו שאתה מתנהל בתוכו, מתנגד לך. וזה לא רק, וזה בעד הביטוי בכל מיני דרכים. למשל, יש את הכוח החיכוך של המים שנוגעים בך ופועלים נגד כיוון השחייה שלך, יש לך את המים שעוברים מסביב לגוף שלך ומקשים גם על התנועה, ויש גם את העניין של גלים. זאת אומרת, המים לא שקטים ושלווים, יש לך גלים שנוצרים מכל מיני דברים מסביב, מרגישים את זה בעיקר בים, גם בזה אתה צריך להילחם. ודרך אגב, כשאנשים שוחים, אם כמה אנשים שוחים ביחד, אז זה ששוחה ראשון, הוא עובד הכי קשה, אלה שמאחוריו יכולים לתפוס טרמפ על השובל שלו. זה גם באופניים, אני חושב, יש איזה קטע כזה, שהראשון עובד קשה ואחרים מפלס את האוויר לאחרים.
אבל אתה צודק בכך שאנחנו מרגישים פחות שיש כוח כבידה לעבר הקרקע, נכון?
כי המים עוזרים לנו לצוף. כן, המים, אנחנו לא נמצאים... תהליך הנפילה שלנו כלפי מטה נבלם על ידי המים.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו כן נשקע בשלב מסוים, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לצוף לבד, זאת אומרת, אנחנו נמלא את הריאות באוויר כל הזמן, אבל עדיין זה לא נפילה חופשית כמו בחוץ.
נכון, אבל אתה, והמשכת לומר באמת שכל התווך עצמו הוא מקשה עליי.
נכון, ועכשיו יש לי שאלה עליך, אם הייתי לוקח בריכה, ממלא אותה במים, ומשווה אותה לבריכה שממלא אותה בסירופ סוכר, שהוא יותר סמיך, איפה הייתי שוחה יותר מהר?
אני משער שבמים, לא?
זה גם מה שאייזיק ניוטון לפני בערך 300 שנה אמר.
אני איתו, החוקים שלו נעימים, ראויים, מכובדים.
אבל זה נשמע הגיוני, אבל מסתבר, נערך מחקר שהראה שזה לא מדויק. מחקר שזכה בפרס האיג נובל, פרס שאני מאוד בעדו, שבמחקר הזה לקחו שתי בריכות, אחת מילאו במים, אחת מילאו בסירופ סוכר,
כן.
ונתנו לאותם אנשים לשחות במים או בסירופ הסוכר, 16 אנשים, חלק שחיינים מקצועיים, חלק לא, ומדדו את המהירות שלהם, וראו שאנשים ששוחים בסירופ סוכר, שוחים באותה מהירות פחות או יותר,
די.
כמו במים רגילים.
למה? איך אז, אפשר להסביר את זה?
אז מסתבר שהסירופ סוכר אכן מפעיל יותר חיכוך, אבל מצד שני גם לפי חוק השלישי של ניוטון, על כל פעולה שאתה, כל כוח שאתה מפעיל, יש כוח מנוגד בכיוונו ושווה בעוצמתו שפועל בכיוון השני.
כן.
אז החוק הזה מאפשר לך, הכוח שהסיר מפעיל חזרה עליך, הוא גם יותר חזק, וזה מבטל את אותו חיכוך. אז יכול להיות שאתה מרגיש שיותר קשה לך לעשות את הפעולות, אבל אתה אתה שוחה באותה מהירות, הסירופ פועל גם עליך.
אתה דוחף את הסירופ והסירופ דוחף אותך בחזרה.
ואגב, החוקרים ציינו שהחלק הקשה ביותר במחקר היה להשיג את כל האישורים בשביל לעשות את המחקר הזה, כי תחשוב, צריך לעשות אחרי זה משהו עם הסירופ, צריך לעשות משהו עם הסירופ הזה, צריך לשפוך אותו לאנשהו, צריך אישור של הרשויות, לאן לשפוך את הסירופ הזה, זאת אומרת זה...
מעניין כמה חיידקים יש בסירופ כזה.
תלוי מה הריכוז שלו, אם הריכוז לא מספיק גבוה, אז אין, כי הם לא מצליחים לשגשג בתוכו.
אבל זה נראה לי נמלים וג'וקים.
עכשיו, אם אנחנו מדברים כבר על הנושא של שחייה, אני רוצה רק להזכיר בכמה מילים את אני חושב שהגיבור הספורטאי הכי גדול שלי, הספורטאי שאני הכי מעריץ באופן אישי, שזה מייקל פלפס. שהבן אדם הזה, מעבר לזה שהוא שחיין מצטיין, הגוף שלו לכאורה בנוי בשביל להיות השחיין האולטימטיבי. עכשיו, זה סוג של מה קדם למה, כן. זאת אומרת, אני מניח שהוא מצליח יותר בגלל המבנה ולא...
מה מיוחד בגוף שלו?
אז ככה, קודם כל הוא מאוד גבוה, הגובה שלו זה בערך, גובה שלו 1.93 מטר, אבל הידיים שלו יותר ארוכות מהגובה שלו. אצל אדם ממוצע, אם אתה מודד את האורך של הידיים מקצה לקצה, מקצה אצבע עד קצה אצבע השנייה, ביד השנייה, כן. זה בערך הגובה שלך, נכון. פלוס מינוס, אצלו מוטת הידיים שלו היא 2 מטר ו3 סנטימטר, הגובה שלו זה 1.93 מטר. דמיין שהבן אדם הזה עומד עם הידיים שמוטות, זה נראה קצת מגוחך, זה נראה קצת לא פרופורציונלי. הרגליים שלו, כפות הרגליים שלו מאוד גדולות, מידה 48.5, הרגליים שלו גם מאוד מאוד גמישות. עכשיו, זה שיש לו ידיים ארוכות ורגליים גמישות, זה מאפשר לו לשחות בצורה יותר יעילה. הידיים שלו זה כמו סוג של משוטים שהוא חותר איתם במים. הרגליים שלו עושות את התנועה הזאת של קדימה אחורה בזווית יותר רחבה, זה יכול גם לחתור בצורה יותר יעילה. הגוף שלו, כתפיים רחבות, אגן צר, מאפשר למרכז הכובד שלו נמצא במקום קצת שונה, והוא יכול לצוף יותר בקלות. הבן אדם הזה הוא כאילו נולד לשחות, ואכן הוא שבר, גם שבר המון שיאים עולמיים, יש לו 23 מדליות זהב, וגם, זה קטע פרט היסטורי מעניין, הוא שבר שיא בין 2168 שנה. שיא של לאונידס איש רודוס, שהיה הספורטאי הכי מאותר עד שהגיע מייקל פלפס, ושבר את השיא הזה. אפשר להגיד שזה הספורטאי הכי מאותר בהיסטוריה של האנושות ever.
ממש, מעניין איך מדדו את זה גם בעבר.
עכשיו, דבר קטן נוסף, מן הסתם, הגוף זה לא מספיק, הוא צריך גם להתאמן ולעבוד מאוד קשה בשביל להגיע ליכולות האלה, אבל המבנה הגופני שלו נותן לו את היתרון הקטן, ואולי קצת להוגן על פני אחרים, וראינו את זה היטב באולימפיאדת בייג'ין ב-2008, שהוא ניצח באחד המסכים בהפרש של מאית השנייה. שהמאית השנייה זה כלום. מספיק שהאצבע שלו הייתה קצרה באיזה 0.5 סנטימטר, נכון. והוא לא היה מגיע ל...
כן, מדובר בנוכל.
לא נוכל, איש שנולד עם הגנטיקה הנכונה.
אוקיי, תודה לך, ואנחנו עוברים ליובל מלכי שכבר נמצא על הקו, כי מיד אחרינו יובל מלכי יגיש כאן, בכאן תרבות, את התוכנית היסטוריה לילדים. יובל, על מה תדברו היום?
בוקר טוב, דודו ארז.
היי, מה העניינים?
תשמע, המדענים שם הולכים ובאים, אתה נשאר כל הזמן, אתה לאט לאט נראה לי הופך לאחד האנשים הכי חכמים במדינה.
תקשיב, זה כיף, מה אכפת לי, אני לומד פה. מה, זה מגניב.
ואתה יכול לעשות תואר.
גם, לא צריך תואר, אני, כמובן, האדם הידען המזולזל ביותר בהיסטוריה.
יפה, תשמע, היום יש לנו סיפור מדהים, זאת אחת הדמויות הכי מרתקות בכל הסדרה, שמה פלורנס נייטינגייל. פלורנס נולדה להורים אנגליים, הם היו בדיוק בטיול, אז הם קראו לה על שם עיר איטלקית פירנצה, שאנחנו מכירים, שבאנגלית פלורנס. פלורנס גדלה בבית שציפו ממנה לעשות את הדברים שנשים בדרך כלל עושות, קצת לומדות, בעיקר לומדות את עבודות הבית, מתחתנות, מביאות ילדים לעולם. פלורנס לא רצתה את כל הדברים האלה, היא חיפשה את עצמה, והתחילה בלהיות מורה לסטטיסטיקה ולמתמטיקה, ולאט לאט ראתה שזה לא מספיק לה ללמד ילדים, היא רוצה לעשות יותר. אז היא הלכה לעבוד בכל מיני, מה שנקרא בית חולים, אבל כשאנחנו מדמיינים בית חולים, אנחנו רואים מקום נקי, וזה בתי החולים של אז, בשכונות העניות של לונדון, שגרו שם המון אנשים שרק הגיעו מהכפרים לעיר לעבוד במפעלים, היו בתי חולים מזוהמים, הדם נזל על הרצפה, חציר פוזר על הכל בשביל לספוג אותו, זה המקום מזעזע. ולא ידעו כל כך איך לטפל בחולים. פלורנס, בעזרת הידע שלה, בסטטיסטיקה ובחשבון, מצליחה פתאום להבין שמשהו קורה אצלה בראש. משהו קורה אצלה. היא מבינה שיש חולים שמבריאים יותר מהר מחולים אחרים.
Okay.
עד מהרה פורצת מלחמה מאוד גדולה. זה כמעט כמו מלחמת עולם, היא נקראת מלחמת קרים, והיא פרצה בגלל ירושלים. זה בעונה השנייה, תשמעו על מלחמת קרים. ובסופו של דבר, בריטניה נכנסת למלחמה בדרום רוסיה של ימינו, אפשר לומר, בחצי האי קרים, שזה אי שעד היום רבים עליו. ושמה פלורנס מגלה כל מיני תגליות מדהימות שבעצם פותחות בפני העולם את מקצוע הסיעוד. לא ידעו מה זה להיות אחות לפני זה, ופלורנס היא למעשה מה שנקרא האחות הראשונה, למרות שהיא לא ממש הייתה האחות הראשונה, אבל היא לקחה את המקצוע הזה צעד אחד קדימה, כי בעזרת ההבנה שלה של מקצוע הסיעוד ובעזרת ההבנה שלה של סטטיסטיקה, היא הצליחה לחבר כל מיני דברים ולהבין איזה אוכל צריך לתת לחולים, מה צריכה להיות הטמפרטורה, והיא לא רק הייתה מישהי שפרצה גבולות בתחום הסיעוד והסטטיסטיקה ויצרה את הגרף עוגה שאנחנו מכירים, זה פלורנס יצרה. היא הייתה אישה פורצת דרך מדהימה לזמנה, וגם מדהים לשמוע את הסיפור שלה עוד כמה דקות.
ממש עוד כמה דקות מיד אחרינו, אנחנו מודים לך יובל מלכי על השיחה הזו, ואנחנו כמובן נאזין היסטוריה לילדים.
גם נורא אקטואלי עם שביתת האחיות.
נכון, היום, כן, אוקיי, אבל בגלל שאנחנו גם פודקאסט, אז נוריד את המשפט הזה, כדי שבעתיד לא ידעו שהיום הייתה שביתת החיות. תודה לך, תודה יובל.
תודה, יום טוב.
ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז אחרי התוכנית הזו, מה אתם אומרים? אומרים ואומרות, האם נכון לנו לשחות בבריכה, או שצריך להיזהר מבריכה כמו מאקונומיקה?
אז לשחות בבריכה זה טוב ומומלץ ובריא, וזה גם זה ספורט מאוד טוב, זה כושר מאוד טוב, אבל להשתף לפני, להתקלח אחרי.
איזון. צריך לאזן את הדברים.
ולהשתדל לא לעשות פיפי בבריכה, בבקשה.
ולא בשעות החמות של השמש.
לא לעשות פיפי בשעות החמות.
לא להיות בשמש בשעות החמות.
אוקיי, בסדר גמור. טוב, אז אנחנו שוב נודה. לקימאי דוקטור מירב גבע ממכון דוידסון, שהייתה איתנו מורה בתוכנית כימיה ברשת. ותודה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. תודה לכם שהייתם איתנו. ותודה רבה לעורך רז חסון, המפיקה איליטה למירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה את המשדר הזה. אתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. מיד אחרינו יובל מלכי עם היסטוריה לילדים, ואחריו גם כן תרבות עם גואל פינטו, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. יום נעים ושקט.